היה שבוע, אני לא יודע אם אמרתי לכם את זה, אבל ראיתי לפני זה שהרבה אנשים הגיעו אלינו לכולל, כל מיני אנשים שמתחילים להתחזק. אז כאילו, הרבה מהם כאילו אומרים, נו, אדם כבר לומד תורה, שיהיה לו כבר שפע, שיהיה לו כבר פרנסה טובה, ושיהיה לו הכל טוב. אז הייתי משל יפה מהרב רבי יעקב גלינסקי. יש לו רבי ינקלה, קראו לו, רבי ינקלה גלינסקי. אז הוא אומר משל מאוד יפה. המשל הזה מאוד דיבר עליי, ככה, משל יפה. אז הוא אומר על המשל שאנשים רוצים היום שבעולם הזה הם יקבלו כסף, ושיהיה להם הכל טוב בעולם הזה. אז מה שפעם אחת היה איזה ילד אחד, שאבא שלו היה עשיר גדול. אבא שלו היה עשיר גדול. הוא אומר לימים אבא שלו נטה למות, והוא ידע שכל הכסף הוא מפקיד ביד הילד הקטן, האבא פחד. אז האבא אמר לאיזה אחד החברים שלו שהוא יהיה אפוטרופוס. האפוטרופוס על הכסף, הוא אמר כל מה שהילד רוצה, אתה תדאג. אתה תדאג להביא לו, זאת אומרת, דברים נורמליים, לא עכשיו סתם דברים שלא בריאים בשבילו לא טובים. אבל מה שהוא צריך, הצרכים שלו, אתה דואג לו. ככה אמר האבא לאפוטרופוס. טוב, האבא נפטר. הילד יום אחד קם הבוקר מוקדם ומרגיש בפה שהוא רוצה משהו מתוק. הלך לחנות מכולת, רואה שם את הנחשים האלה שילדים אוכלים, את הסוכריות האלה, והוא
גומי.
הגומי לעיסה הזה, והוא רוצה לאכול. אבל לא היה לו כסף. כל הכסף אצל האפוטרופוס, האפוטרופוס הוא זה שמחליט על הכסף. אמר הילד, מה אני אעשה? לקח שולחן, שם עליו כיסא, טיפס למעלה, הגיע לכספת של אבא שלו, והוא נזכר שהוא ראה עכשיו אבא שלו מסובב, לא, חזור וזה, הצליח לפתוח את הכספת. פתח את הכספת, שלח את היד שלו, לקח חופן, ורץ מיד למה? למכולת. מגיע לגבל מכולת, אמרו לו, אני רוצה סוכריה, אמרו לו, יש לך כסף? אמרו לו, כן, טק. שם לו לא פחות ולא יותר, הרמה שלי יהלומים. הרמה שלי יהלומים. אומר לו, הבא למכולת, אני לא מוכר לך. אני לא מוכר לך את זה, זה לא כסף. אמרו לו, זה לא כסף? תראה איך זה נראה, זה לא כסף? שאלה, לא, זה אני לא מוכר לך, אני לא מוכר לך את הזה. אז הוא התעקש, 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 הבא למכולת, אמרו לו, תשמע. יהלום אחד קטן שיש לך פה, שווה מכל המוצרים שאני אמכור פה, לא החודש, לא השנה, כל החיים כמעט. כל יהלום הכי קטן שיש לך. אז מה אותו דבר גם אנחנו? מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים את השכר בעולם הזה. אדם רוצה שיהיה לו רכב טוב, שיהיה לו בית טוב, שיהיה לו הכל טוב. הוא אותו דבר כמו הילד הקטן שרוצה לקנות סוכריה ביהלום. עזרת השם לעתיד לבוא, שבן אדם יבוא לעולם, ששם כתוב שאור גנוז לצדיקים, כל מעשה קטן שבן אדם עושה בעולם הזה, בעולם הזה, בעולם הבא זה כפל כפליים, אי אפשר בכלל להבין. אפשר בכלל להבין מה זה העולם הבא, אפשר להבין, אנחנו לא יכולים להבין, אבל אם נבין ונדע שבכל כתוב בחזל וכתוב בכל המקומות, שכל הנאה הכי גדולה בעולם היא כעין, בעולם הזה היא כעין וכאפס לגבי העולם הבא, אז בן אדם יגיד, מה אני צריך את המותרות האלה של העולם הזה? כמובן, לחיות טוב, בן אדם צריך, בוודאי, אדם צריך לחיות טוב, גם לא צריך להסתגף, להסתגף זה לא קשור לדור הזה, זה אולי דורות הקודמים, אבא מספר, אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אומר יום אחד איזה תלמיד שלו, שהוא היה ככה, חזר בתשובה, ככה טרי, הוא שמע שבשורבים עושים הפסקות של תעניות, אז הוא החליט שהוא עושה 3 ימים, לילה ויום, לילה ויום, לא אוכל כלום. ואנחנו החליט, עושה הפסקה.
3 ימים רצוף?
רצוף, לילה ושמים, לילה ויום רצוף. יש כזאת הפסקה, אני יודע מה הוא עשה. 3 ימים. עכשיו אשתו אמרה, מה אתה חושב שאתה רק צדיק? אני גם צדיקה. הוא אומר, ולא יאומן. ביום השלישי היה צריך לחפש, להוריד אותם מאחד החוטי חשמל, היא כבר כמעט הלכה להתאבד. היא השתגעה. על ידי הצום הזה, זה שיגיע לה את המוח. אז אדם צריך לדעת, הנהגות האלה של צומות וכל הדברים האלה, היום לא שייכים אלינו.
לא, גם לא מתאים לכל אחד, לא?
כן, אני לא אמרתי שאין בדור אנשים שמתאים להם את זה. אולי יש אנשים שמתאים להם, אבל הנהגה הפשוטה היום, בשביל יש לך המקום. המקום, ההנהגה הפשוטה היום, ההנהגה הפשוטה היום של בן אדם, היא צריכה להיות בצורה... היא צריכה להיות בצורה נורמלית, טבעית, ולא להיות אנשים. אדם צריך לראות. הכי קשה, אני חושב, היום בדור שלנו זה ללמוד רצות. זה הכי קשה. אז אם אדם לוקח ממד, זה יותר טוב מכל הצומות וכל...
אפשר כל יום הרב לצום ובפסקות, בין ארוחה לארוחה.
בין ארוחה לארוחה, כן, זה הדיאטה הכי טובה. בין ארוחה לארוחה. טוב, אנחנו התחלנו לעסוק בנושא מאוד חשוב. הגענו אליו דרך התה, אחרי זה הגענו על המחם. ואני חושב שאולי כדאי להגדיר את הדברים, לכן היום אמרתי שיהיה משנה ברורה לחברים, שאולי ככה נקרא קצת כמה הלכות בשולחן ערוך, כדי שעל ידי זה אני חושב שנגיע קצת לרגע. אני אגיד שלוש חלוקות, אני אגיד כדי שיהיה לנו ברור. יש גרוף וכתוב, יש אינו גרוף וכתוב, ויש לא דרך בישול. זה שלושה חלוקות שהם נפקמינה לכל הלכות שבת, הכוונה בבישול. אני מתחיל מהכי גרוע. הכי גרוע זה מה שהיה בזמן חז"ל. היה גחלים, כמו מנגל. אני חושב שהדוגמה שהכי טובה בשבילנו זה מנגל. פשוט היה מנגל, היה בתוכו גחלים, ואנשים היה להם רשת, מעל הרשת הם עושים את הסיר. הם רוצים שיהיה יותר חם, הם עושים, מנפנפים. זה מנגל רגיל. פה, בדבר הזה, נחלקו חנניה ורבנה. האם איזה סוג מאכל מותר לשים לפני שבת על מנגל? זאת אומרת, רבותיי, זה נשמע קצת מוזר מה שאני אומר, אבל יש הרבה פעמים שאנשים נוסעים לצימר. אדם נוסע לצימר. כשאדם נוסע לצימר, הוא לא יכול לדעת מי היה יום קודם. יכול להיות שמיום קודם היה את הרב הראשי לישראל, ויכול להיות שיום קודם היה את, אני יודע, השם עליכם, פושי ישראל, גוי בכלל. גוי, רוסי שהוא גוי, ערבי, אני לא יודע מה, אני אחד הגעתי לצימה, אז הוא רצה להראות לי, להשתבח באורחים שלו, לא אף אחד שלא יותר, אני רואה בערבית. אני לא תגיד לי, מה קרה לך אתה? אני אומר, כן, יש לנו פה ערבים, יהודים, כל מי שמגיע ומשלם כסף, נכנס פנימה. עכשיו, מה קורה? יש שם, בדרך כלל בצימר, יש להם, זה שונה ממלון, במלון אין לך כלי עבודה, כלי אוכל, סירים וכל זה, אבל בצימרים האלה, יש שם כלי אוכל, יש שם מחבת, יש שם קירה, יש שם כוסות, יש שם מזלגות, סכינים. כי הרי מה קורה? זה לא כמו בית מלון שיש לך ארוחה. טוב, כשאדם רוצה לבוא לאכול בצימר הזה, הוא צריך לדעת, הוא לא יכול להשתמש בשום כלי. הוא לא יכול להשתמש בשום כלי, הוא לא יכול להשתמש. כוסות זכוכית, הוא יכול. כוסות זכוכית, מי שפוסק שזכוכית אינו בולע ואינו פולט לגמרי, הוא יכול לשטוף אותם נקי, הוא יכול להשתמש בכוסות זכוכית. נושא של הטבילה שלהם זה מחלוקת, האם צריך להטביל אותם או לא, בפשטות לא צריך להטביל אותם, כי זה כלי סחורה, זה לא של אף אחד, זה כלים שמיועדים לסחורה, כן? אבל אני לא מדבר עכשיו על הטבילת כלים שלהם, אבל כל הכלים שנמצאים בצימר, בעיקרון אסור להשתמש בהם. גם הקירה החשמלית, אם אני יודע, הוא שם עליה, השם ישמור איזה חזיר או משהו כזה, אי אפשר לדעת. זה כמו שאתה נכנס לבית של גוי, כמו שאתה נכנס לבית של גוי, זה צריך להיות ההסתכלות. מה אנחנו עושים בדרך כלל? מה אנשים עושים בדרך כלל? לוקחים איתם מנגל חשמלי. אדם לוקח איתו מנגל חשמלי, או אם הוא אדם קצת שיותר מבין באוכל, אז הוא לוקח מנגל אמיתי עם פחמים, ואז הוא מביא איתו במזוודה איזה מחבת, וזהו, הוא מסודר. לא צריך לו שום דבר. יש לו גז, שהוא על ידי המנגל הזה, ואת המחבת. עכשיו, הגיע שבת קודש, הוא רוצה להכין אוכל. אז הוא גם את המנגל הזה, וזהו, הוא רוצה לשים את הסירים. האם מותר או אסור? את צריך לדעת, בדבר הזה נחלקו בגמרא חנניה ורבנן. לפי שיטת חנניה, כל תבשיל שהוא ראוי כמאכל בן דורסאי, וההגדרה של מאכל בן דורסאי הוא היה גנב, הוא היה אוכל, לא היה לו זמן לחכות עד שהאוכל יהיה מוכן, היה אוכל מיד, זה נקרא מאכל בן דורסאי. זאת אומרת, זה ראוי לאכילה בשעת הדחק. שליש בישול, חצי בישול, הרבה נשונות נאמרו בדבר הזה.
זה נקרא נח?
סוג של נאה, כן. אני לא אגיד לך, היום אתה מגיע למסעדה, היינו באיזה אירוע משפחתי בבשר, אז הגיעו לרב ושאלו אותו, מה אתה רוצה? מדיום, לארג' ומה היה השלישי? שמאל אולי אפילו? שמאל אולי, לא יודע, ממש כמו חולצה. ומה אמרנו בעל סטק בשר? אז הוא לא יודע, אז הוא אמר להם שיהיה לא שרוף, כן, הוא לא שרוף, אז בקש שלא יהיה שרוף. הגיע לו משהו כמעט זז. זה היה כזה, אחרי זה אמרו לו ככה, זה שביקשת. ביקשת שזה יהיה רך. אז מאכל בן דורסאי זה יותר גרוע מזה. כי היום אנשים אוכלים ככה. מאכל בן דורסאי זה הכוונה שנאכל על ידי הדחק. לפי שיטת חנניה, ברגע שהתבשיל בערב שבת מוכן כמאכל בן דורסאי, אין הלכות שהייה. מה פירוש אין הלכות שהייה? מותר לשים אותם. אפילו על אש גלויה. מותר לשים את זה אפילו על אש גלויה.
בשבת?
לפני שבת, לא, לא, לא. מדברים יום שישי עכשיו. כל מה שאני הולך להגיד עכשיו בדקות הקרובות זה יום שישי. יום שישי מותר לו לשים את האוכל על המנגל הזה, כי האוכל כבר הוא ראוי כמאכל בן דורסאי. מה היסוד של הדברים? באים חנניה ואומרים, אם האוכל כבר מוכן כמאכל בן דורסאי, אתה תבוא ותנפנף, אתה יכול שתשרוף את האוכל. אז שווה לך בישול איתי, תחכה לאט לאט וזה יהיה בסדר. אני אסביר מה אני מתכוון.
אבל רע זה מצטמד ורע.
מה זה?
רק במצטמד
ורע. לא, 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 לא. לפי חנניה, אני אקרא לך את ההלכה ושומרים.
למה? אני עכשיו הייתי אומר.
איך יכול להיות מצטמק ורע להם זה מערכה מנדוסאי?
חייבת לא אלא מה, לא
יש לו. למה? הנה, אני אקרא לך, ושומרים שכל שנתבשק עם מאכל מנדוסאי. או שנתבשק עוד צורכו מצטמק ויפה לו, מותר להשתו על גבי קירה. אז אתה מדייק ובצדק. לא, 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 אתה מדייק ובצדק. שלכאורה דווקא נתבשק עוד צורכו כתוב מצטמק ויפה לו, אבל מאכל מנדוסאי צריך דווקא מצטמק ורע לו, ככה אתה מדייק.
לא. שתיים.
ושום, שכל שמבשק המאכל מנדוסאי, או שמבשק לו צורכו, הוא מצטמק ויפה לו, מותר. בוא נראה אם הוא אומר
משהו. זה מאכל מנדוסאי.
אבל איך מותר? אם זה מצטמק ויפה לו, נעשו חלה שאתה גם גבי יש גילויה, ודה שלא.
אה, גבי יש גילויה.
זה מה שמדבר, איך מותר?
לא, אני חושב כן, גם גבי יש
גילויה. לא, אסור, אסור לגבי יש גילויה. מה שהתראו זה רק מים, מה
מסתובב ורע לו. לפי חנניה זה מותר, לא פסקים כמו חנניה. זה שומרים במרן. אנחנו פוסקים, אנחנו פוסקים רק מבושק עוד צורכו ומצטמק ורע לו. אני הזכרתי שבגמרא יש חנניה, שחנניה אומר שאפילו מאכל מנדוסאי זה טוב.
ומצטמק ויפה לו?
אז זאת, אני לא יודע. פה כתוב מצטמק ויפה לו, על המצטמק ויפה לו כתוב על מבושק עוד צורכו, אז אני לא יודע. לכאורה זה על שתיהם. לכאורה זה על שתיהם. ומה היסוד של חנניה? היסוד של חנניה הוא מנובן. חנניה טוען. שעד כמה שהמאכל ראוי כמאכל מנדוסאי, אם אתה תנפנף, אתה תהרוס אותו. זה הסברה של חנניה. אנחנו להלכה פוסקים רבותיי, שתבשיל שצריך להיות מבושל כל צורכו ומצטמק ורע לו. הדוגמה שמבושל כל צורכו ומצטמק ורע לו, זה מים חמים. מים חמים, שכמה שאתה יותר מבשל את זה, זה מצטמק ורע לו. כן? למה? בגלל שהם מתאדים, המים מתאדים. מה שאין כן בסיר של חמים, כמה שיותר מתבשל, יותר מתבשל, הרבה יותר משתבח. אז בואו נקרא את הלכה. מי רוצה לקרוא את הלכה א', נקרא אותה ביחד אולי, היא מאוד חשובה. בואו נקרא אותה. הלכה א', בסימן ר' מ' ג', הלכה א'. בכבוד רבנו, תקרא אתה. קירה.
רגע, תן להם כוח.
בעמוד, יש לכם כולם את ההוצאה שלי, אני רואה. עמוד כף, זה צריכים גם עמוד כף.
כן.
זה ראשי תיבות, תיבות
בערך נגרד. אם קירה ותנור ניתן עליה דירות בערב שבת. כן, זה זה?
כן, כן, בכבוד, סעיף א', תקרא.
סעיף א'. קירה שהיא עשויה כגדרה ושופטין על פי הגדרה למעלה, ויש בה מקום שפיטת שתי גדרות, אם הוזכת...
זה, את ההתחלה הזאת, זה קצת, מי שלא מכיר את התמונה, קצת קשה לו להבין מה זה, אבל בגדול... זה כזה כמו איזה קופה, תיקח אבנים, קח לבנה מפה, לבנה מפה, לבנה מפה, בפנים שמים את האש ומעליה שופטים את הגדרות. זה פחות או יותר הדוגמה. אם מוסקה...
אני אף פעם לא הבנתי, אף פעם לא הבנתי למה כשזה שתי מקומות...
הרחום יותר גדול.
למה? שזה באחד יותר חמוד. אני שם פה כפול עצים, אני לא תחוק כמו אחד.
לא, אבל בקירה יותר מי...
לא הצלחתי להבין את זה.
בקירה בדיוק, זה רק אחד. שיותר.
אז מה, אבל פה אני שם שלוש עצים, פה אני שם שש עצים.
טוב, ככה זה כתוב, אני לא יודע בדיוק מה זה...
קירה זה של שתיים, נכון?
קירה זה של שתיים.
זה לא תפוק, זה שכב.
רבנו, יש קירה, קופח ותנור. הקופח זה אחד, קירה זה של שתיים.
הקופח זה אחד.
קופח זה אחד, קירה זה של שתיים. עכשיו אנחנו קוראים על קירה של שתיים. שופטים בגבי, יש במקום שפיטת שתי קטרות, בכבוד.
אם מוזכה בגפת, שהיא פוסולת.
פסולת
של זיתים או בעצים. עשו, ניתן עליה תבשיל ובעוד יום.
להשאותו
עליה, אלא אם כן,
נתבשל
כל צורכו, והוא
מצטמק. אז שים לב, מה ראינו פה בהלכה הזאת בהתחלה? יש פה את חומר הבערה. חומר הבערה הוא צריך להיות דווקא פסולת של זיתים או עצים. אנחנו זיתים לא מכירים, נדבר על עצים. מה המעלה של עץ? עץ, יש פה אדם מדמיין עכשיו מול העיניים שלו, עץ וזרדים, או קש. קש, יש לו מעלה שהוא נדלק מאוד מהר. אבל כגודל המעלה שלו שדלק מהר, אחרי איזה חצי דקה, הוא נגמר. עכשיו, יבוא בן אדם ונפנף על קש, זה יעזור לו משהו? אולי כל החולצה שלו תיקרה כעוף לו גיצים של זה. אבל זה לא יגדל אש. מה שאין כאן עצים, כל הגחלים, איך הם עובדים הגחלים? גם אם האש קצת קוותה, גם אם האש קצת עממה, מה עושים? לוקחים ומנפנפים, ועל ידי זה האש גודלת. אז כאן בשולחן אנחנו מדבר, זבוב, טוב, אז כאן רבותיי אנחנו מדברים, כאן אנחנו מדברים על, על עצים, שזה דבר שמה... כאן אנחנו מדברים על עצים, שהעצים האלה זה כמו גחל, וכמה שהוא ינפנף אותו יותר, האש יותר תגדל. אז כתוב בשולחן ערוך שקראת, שאסור לשים עליה תבשיל, אם לא שיש שתי תנאים. איזה שתי תנאים מותר? מתבשל כל צורכו, והוא מצטמק ומה? ורע לו. דלקה, תמשיך, דלקה. עצור, למה אלקה למחה שמה יחתה? כי זה רע לו, להרוס את זה, מה? אתה מכיר בן אדם שלמשל כבד, כבד, כמה זמן צריך אני יודע שיהיה על אש? אם זה מנגל טוב, דקה, דקה וחצי שתיים.
לא? יש לו הרבה, כאילו, זה...
הכבד הוא צ'יק צ'ק.
כמה? תגיד שלוש דקות, בסדר, נגיד שלוש דקות, ארבע דקות שיהיה. אתה צלית אותו. אחרי זה אם תבוא ותנפנף, הוא יהיה לך הכל שרוף, הוא יהיה חרוך. הוא יהיה גחלי, אז זה כבר לא טעים. אתה הבאת את כל הטעם. אז הנה ניתן דוגמה. הכבד הזה כבר מבושל כל צורכו. ומצטמק ורע לו. אז הדין הוא שמה שלא חושבים שמה תחתה. למה לא חושבים שמה תחתה? כי אם תחתה זה יארס. תמשיך.
שמה
יחתה,
או שהוא חי שלא יתבשל כלל. דקבע שהוא חי,
נסיח דעתו
ממנה עד
למחר,
וכל
הלילה
יכול
להתבשל
ולא
חיתוי. או, זה הלכה מאוד קשה. שים לב. עכשיו, עד עכשיו דיברנו מצטמק ורע לו, ודיברנו על מבושל כל צורכו. שתי תנאים שבהם מותר לשים על מנגל גלוי. עכשיו אנחנו מדברים על תבשיל חי, וצריך לדעת שהדבר הזה הוא צירוף והרבה דברים. מה זה תבשיל חי? תבשיל חי זה הכוונה שבן אדם, יש הרבה אנשים שאוהבים ככה לעשות, ואמרו לי שזה אוכל יותר טעים. אנחנו לוקחים את החמין ומבשלים אותו בו ביום שישי בבוקר. אני שמעתי מהרבה אנשים שהם לוקחים את הבשר ואת השועית ואת תפוחי אדמה ואת הכל. הם שמים את זה ממש איזה 10 דקות לפני שבת. רק מרתיחים אותו, שמים את זה על הפלטה, מכסים את זה, ואמרו לי ככה זה מבשל בשביל איתי, הבשר בבוקר אמרו לי רך. רך מאוד. הטעם נשאר, הטעם הכי טוב. הם צודקים, למה? בגלל שאנחנו מתחילים לשן מיום שישי, אז אתה משן מיום שישי כבר, אתה גמרת לו את כל הבריאות שלו, את כל האנרגיה של האוכל, את כל הבשר, כבר אתה גמרת אותו לגמרי. כאן שאתה עושה בישול איתי, אז זה בסדר. אני חושב שבשר מספיק לו 12 שעות, מלערב שבת עד שבת בבוקר, כשבן אדם אוכל, זה כבר מספיק.
אבל בחוק כזה, 3 שעות
זה כבר... אז דקה, בואו נעשה סדר בדברים. אז כאן כתוב שאם אתה שם את הבשר חי, אם אתה שם את הבשר חי בערב שבת, למשל, אדם לוקח מנגל, שם עליו תבשיל עם בשר והבשר הוא חי. דהיינו, הבשר הזה לא מבושל. כתוב בהלכה שאין בעיה, מותר. למה מותר? אומר השולחן ערוך, הוא מסיח דעתו מזה. למה הוא מסיח דעתו מזה? הוא אומר, מילא האוכל הזה לא מיועד לעכשיו. האוכל הזה יהיה מוכן רק מה? רק מחר בבוקר. אם הוא מיועד רק מחר בבוקר, מה העניין שלי לנפנף? אין שום עניין. בשביל אני מנפנף כדי שלאכול מהר. עכשיו פה זה מלא מיועד למחר בבוקר. אם זה מיועד למלא למחר בבוקר, בן אדם מסיח דעתו מזה. אז בינתיים ראינו שלושה צירופים. צירוף ראשון, סליחה, שתי תנאים. אחד היה מבושל כל צורכו ומצטמק ורע לו. שתיים, אם זה תבשיל חי. מה שאיר, שכחתי את השם, רב ציון. מה שהערתם זה הערה נכונה. וזה הערה מאוד נכונה. היום, בעידן של הגז, ובעידן של הפלטות החזקות, בעידן של הגז ובעידן של הפלטות החזקות, אני מסכים איתך שבשר כבר מוכן לאכילה על גז אחרי שעה, שעה וחצי, על גז, ועל פלטה אחרי 3 שעות. אז כאן כבר אין את הצירוף שהוא מסיח דעתו. מה העניין של מסיח דעתו? הוא אומר, מילא האוכל הזה לא יהיה מוכן עכשיו. אז מה, מחר בבוקר? כבר האדם אומר, זה יתבשל לאט לאט. מה שאין כאן כאן, במקרה שהבשר הזה יכול להתבשל תוך 3 שעות, אז הוא יחליט שאולי הוא רוצה לאכול. אין תן דוגמה. יש הרבה אנשים שבימים האלה של הקיץ, הם בערב שבת עושים מנה אחת. למה? אין להם כוח לאכול. די, כבר לא יכול לאכול. אמר לי איזה חבר אחד מרוקאי, אמר לי, אשתי עושה את הדגים, ולפני זה 18 סלטים, ושום סלט לא חוזר על עצמו. חי סלטים. שום סלט לא חוזר על עצמו. אומר לי, כל סוגי החצילים והכל. אומר לי, אני אוכל את הסלטים, אוכל את הדגים. אומר לי, כבר אני צריך הצלה. אין אוויר. מה כבר לא יכול לנשום? אחרי זה בשר הוא יכול לאכול? לא יכול לאכול בו הבשר?
זה שהוא לא אוכל כל יום שישי גם.
מה זה? זה לא קשור, אבל אתה יודע מה זה? זה כמויות אוכל. החלה וחלה. היום הדור הזה כולם אוכלים רק חלה, 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 עם הסלטים. יותר טעים מכל האוכל. עכשיו מה? הוא לא רוצה לאכול בשרי. אז אשתו אמרה, אז אתה כל שבת עושה פרצוף על הבשר, אין בשר. אבל הוא עולה את שרת הזה, פתאום החליט שהוא רוצה לאכול בשרי. אז מה? אז הוא מסתכל על החמין שלו, והוא יודע שעכשיו תוך שעתיים הוא יכול להגיע שהבשר שלו יהיה מוכן. אז כאן, כבר אין את היתר. למה אין את היתר? כל היתר היה שהוא לא יחטא מהשולחן ההוא, כי זה בשר חי. ובשר חי, במציאות הוא יהיה מוכן רק מה? עד מחר. אבל היום, אם אני אקח את הבשר הזה, שנמצא על, אני יודע, על הגז למשל. עזוב פלטה. גז, פלטה זה גרוף וכתום לפחות. אני מדבר על גז. הוא רואה שהבשר הזה עכשיו לגז, הוא ידליק את ה... יגביה את האש יותר חזק, יגביה את האש יותר חזק, תוך שעה יהיה לו אוכל. לכן היום הצירוף של חי הוא לא כל כך צירוף. הצירוף של חי היום להלכה הוא לא כל כך צירוף. למה? כי האוכל מוכן מיד. האוכל היום, הבשר היום, אתה שם אותו על הגז, שעה, שעה וחצי הוא מוכן. נכון, אנשים אוהבים קצת יותר זמן לעשות, אבל בעיקרון שעה, שעה וחצי, הוא מוכן. לכן ההיתר של חי לא מצוי היום כמעט.
הסברה של חי זה רק הסברה. זו הסברה, הסברה, בגלל שאתה חושב, הרי הרמב״ם אומר חי, גם זה רק חי. רק זה הסברה שאתה חושב, כי אני עכשיו כל היום זה בבוקר, וממילא זה חי, אין לי שם, אבל אם... אבל לכן המימני עכשיו, גם
באשר... אשריך רבי מנשה, אתה אומר, טוב, דקה, דקה, אנחנו נגיד מה שאתה אומר. בשולחן האורך שלי כתוב, מה הסיבה שזה מותר? שלא מבשל שלן, וכמן שהוא חי, מסיח דעתו עד למחר, ובכל הלילה יכול להתבשל בלא חי. שולחן האורך הסברה, מה שאתה אמרת זה מצוין, אבל נדבר. בשולחן האורך כתוב, שלמה חי מותר? בגלל שבמציאות הוא לא מתבשל עד מחר. ידוע שיש מה שרבי מנשה מזכיר, יש רמב״ם. הרמב״ם אומר שצריך דווקא בשר חי. אפילו ירק, אפילו ירק. אדם לקח קישור או גזר. גזר תגיד, לוקח לו זמן להתבשל אולי. לקח, אני יודע, איזה... לא יודע מה, מבשלים משהו שמתבשל מהר, על דת הפוח אדמה, שם אותו בתוך מה? בתוך הסיר, היות שהוא דבר חי, לפי הרמב״ם מותר. בא בית יוסף, אמר, מה פתאום? מה פתאום? הוא אומר, בית יוסף, בסימן השלום ג', מה פתאום? היות שתפוח אדמה וגזר מתבשלים מהר, אז זה לא נקרא גדרה חייתה. זה לא נקרא שאתה שם את הדבר, שאתה תשיח דעתו ממנו. לכן צריכים לדעת. השולחן ערוך, למה יתיר בבשר? בגלל שבמציאות זה לא יהיה מוכן עד הבוקר. על זה חלקנו, לא חלקנו, על זה הערנו, על זה הערנו, שאם הבשר היום על הגז מתבשל תוך שעה, שעתיים, שלוש, אז אין את היתר הזה. אבל יש את היתר שרבי מנשה מזכיר, זה היתר אחר. יש ביאור הלכה. שאומר שאם אדם יש לו שתי אוכל, מה פה שתי אוכל? יש לו שתי גדרות. כל המשרד ברוך השם, יש להם שתי גדרות. יש לך אוכל שמיועד לערב שבת, ויש, ללן שבת, ויש לך אוכל שמוכן לשבת בבוקר. אז כאן אומר הביאור הלכה, שיש פוסקים שרצו להגיד, שזה יהיה כמו גדרה חייתה. נכון שהאוכל ראוי ומוכן תוך שעה שעתיים. נכון שהאוכל יהיה ראוי ומוכן תוך שעה שעתיים שלוש. אבל במציאות יש לי אוכל בערב שבת. למה שאני אוכל את האוכל של שבת בבוקר? זה לא קשור אליי. לכן אני מסיח דעתו ממנו, ואני לא שוכח אותו. באמת אם בביאור הלכה כתוב אפילו, שאם זה יהיה מיועד לאכול שעה אחרי סעודה הראשונה, כבר בן אדם מסיח דעתו, כי הוא כבר שבע. אדם כבר אכל, הוא שבע, הוא כבר לא בודק את החמין. מתי בן אדם בודק את החמין? מתי שהוא רעב. כשאדם רעב, אז הוא מסתובב. אבל בן אדם שהוא שבע, הוא רגוע, הוא כבר לא... הוא לא...
מה זה? איך בדקו את החמין פעם? לא היה אפשרות
לדעת את החמין. תראה, א', הם בישלו... בוא נגיד לך ככה. קודם כל, הם בישלו לפני שבת. אתה חושב שהם עשו בישול ברגע האחרון? הכל האוכל היה מבושל לפני שבת. ב', אני חושב שפעם לא היו כמו היום. היום בן אדם הולך באורך, עוזר באורך, כל שנייה בודק את הסיר של החמין. אני חושב שפעם היו אנשים יותר רגועים. בדקו כל הזמן את החמין? לא, היום אתה רואה, כל הזמן, אמרתי לך.
רגע, אבל פעם גם כן היה פתיליות, לא?
כן. איך זה היה נראה הפתיליה? זה היה כמו צנצנת עם שמן ולמעלה
פתילה. לא, 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 זה ממש
כזה. אתה לוקח המגזית, בדומה להמגזית, יש לו חמתית, עשה בו נפט, מדליק אותו. אתה היית מקבל אותו איך שאתה רוצה.
הרב מרדכי עליהו עד...
היה לו הקבעה איך שאתה רוצה את
הפתיליה. מה, כזה לפתוח יותר
שני? אתה מנמיך אותו, מנמיך אותו, מנמיך אותו כמה שאתה רוצה את הבישול שיהיה כאילו זה. שים את הסיר על
ה... לצורך העניין
שתרים. וככה הם מבשלים?
ככה הם בשביל גם, אני רואה שרם הודכה ליהו בשבתות, שבתות, לא היה שם זכר לעצמו. היה שם על פתילה, כי הוא חושש על מקלט מהמקצת, בכל זה, אז היה שם את זה על, לא היה שם על פלטה,
זה אוכל יותר טעים.
אה?
זה אוכל יותר טעים.
זה לא מבשל,
זה משלים אותו.
ליד מיר, ליד ניר, קראו לו פטיליה, פטיליה.
אוכל על פטיליות. האוכל על הפטיליות.
הם מבשלים רגיל,
זה דבר לשמור מצב של חום. יש את זה גם באולמות, לוקחים נרות כאלה קטנים ושמים אותה למטה. הנה, יש לה את הפטיליה. זה נראה ממש כמו גז, אבל תדע.
גדלנו על זה.
מעניין.
טוב, אז אני חוזר. אנחנו קראנו את השולחן ערוך, השולחן ערוך אמר את ההיתר של חי, אמרנו שההיתר הזה היום קצת קשה להגיד אותו. בכבוד רבי ינון. נמשיך. אבל...
אבל אם נתבשל קצת ולא נתבשל...
עכשיו דקה דקה רוצה לשאול משהו מקודם.
יש עניין של... גם עניין של שיח הדעת, כי עובדה שאתה גורף, וזה מובן גורף. לא נתת פה את העוצמה של האש. אבל כותב, זה עתיד לחזור. כשאתה עושה פעולה כזאת, אז יש לך שיח הדעת. גם העלה של הרמב״ם. יש בעניין של שיח הדעת.
אתה מסביר למה לפי הרמב״ם זה היה טוב. כן.
מצד שיהיה אפילו או גרוף או כתוב.
אבל אתה רואה ששכנוך לא פסק את זה.
כן, בסדר, אבל גרוף או כתוב. לא כתוב וכתוב.
אני אגיד לך למה, כתוב, כתוב, אני מקבל מה שאתה אומר, כתוב, זה עשית פעולה. אבל להכניס ירק לתוך סיר, זה לא נקרא, זה נקרא פעולה.
לא פעולה, לא.
זה דרך בישול ככה.
לא עשיתי איזה ירק, שמתי.
אתה אומר, כאילו במיוחד שמתי אותו. בכבוד, תמשיך לקרוא, אבי יוחנן. בכבוד. אבל אם נתבשל קצת...
אבל נתבשל קצת ולא נתבשל כל צורכו, ואפילו נתבשל כל צורכו, הוא מתעמק.
מצטמק ויפה, לא?
יפה, לא? הישינה, שמה יחת... ואסור להשאות אותו עליה, אלא כן גרף.
מה זה הגרף? דהיינו?
דהיינו, שהוציא ממנו כל הגחלים.
או קטן.
דהיינו, שכיסה הגחלים, באפר למעט חומם.
יפה. יפה, אז כמו שאמרתם טוב, הוא פסק השולחן ערוך צריך לדעת. השולחן ערוך פסק פה להלכה כמו עריף וכמו הרמב"ם. דהיינו שהם פוסקים שאם הקירה היא לא גרופה ולא כתומה, אסור להשות עליה תבשיל רק אם הוא מצטמק ויפה לו ומבושל כל צורכו. מצטמק ורע לו, טוב, תפסת אותי. מצטמק ורע לו ומבושל כל צורכו. שתיים, אם יש דרך חיתה. זאת אומרת, אם זה תבשיל, שלא מתבשל עד מחר.
לפי שולחן ערוך הפלטה זה לא כתום.
דקה, נדבר, אני בשביל זה קורא את זה, בשביל להסביר את הפלטה. ובאיזה מקרה כן מותר? אם גרפתי או קטמתי, לגרוף מה זה השולחן ערוך פסק, להוציא את כל הגחלים.
בוא נעזר.
ולקטום, מה?
תפסיק אפילו
להזיז הצידה. לא, יש בזה שתי תירוצים בזה. פה מה כתוב בשולחן ערוך, איך הלשון? דיינו שהוציא ממנו הגחלים, זה קצת נראה לשון שהוא לגמרי סילק, יש רן שאומר שמספיק הצידה, רן, רזה, לומדים שמספיק הצידה, אבל בשולחן ערוך פה משמע מאוד חומרה, שצריך ממש להוציא.
הפתילה הזאת, מה שמה על זה חשיכת פעם, בסדר?
עוד מעט, אני עכשיו מגיע לזה, אני מגיע לנקודה הזאת, ואז שימו לב, בשולחן ערוך באיזה אופן מותר, רק אם זה גרוף וכתוב. הבעיה רבותיי על פלטה, ואני קצת בדקתי באחרונים, מה הם פוסקים על הפלטה הזאת, וראיתי ונדמתי שזה מחלוקת הכי קוטבית שאני מכיר. ממש מחלוקת. קודם כל, מה זה פלטה? מאוד חשוב לדעת מה זה. אני חושב שכולם יודעים, אבל אני קצת לחזור על המציאות מה זה הפלטה. הפלטה זה יש גופי ספירלה, כאלה סלילים, שהם מסתובבים. מסתובבים. אם הפלטה היא חום חזק, אז יותר, כנראה יש יותר סלילים שמסתובבים. הסלילים האלה מתלעתים, והם נהיים אדומים. מכירים את זה? ודאי, זה פעם היה כאלה תנורים, התנורים של החימום, שהיו ככה שתי ספירלות, ועושים ככה. הבעיה הכי גדולה הייתה שהאנשים שהיו, אין להם אש לסיגריה, היו מדליקים מזה, היית יודע שהם הדליקו הריח בכל האזור. יש כאלה שהיו עושים איזה צנימים, זה היה לזה רב תשמישי, הדבר הזה היה פעם רב תשמישי. טוב, אז הספירלות האלה נמצאים בתוך הפלטה. הפלטה הזאת היא מכוסת עם טס ברזל. וזה בשבילך, מה ששאלת. ומחת חד ברזל. אני הבנתי שבמציאות, כל הפלטות, אני חוזר, כל הפלטות מיוצרות באופן שיש הפרדה בין הסליל לבין הברזל. אלא מה הבעיה שכנראה חששו הפוסקים? שעם הזמן, מי שמכיר, שמים את החמין, שומעים פח. נהיה שקע. הפח יורד, וזה מציאות שרואים אותה. מה הראיה? אתה מוציא את החמין? פח. אתה גם שומע רעש.
יכול לקרות קצר. לא,
לא, לא. זה ברזל.
זה לא קורה, ובהרבה בתים זה... אצלי בבית, הפלטה היא גלים.
הסליל לא גלוי, הסליל נמצא בתוך חתיכת חמר כזו.
נכון, נכון, יש לו צבע כזה.
ויש גובה.
יש גבול.
אין, הוא לא נוגע. אין סיכוי. הפח לא נוגע בסלילים, כי אז היה לך כסף והיית יכול להתחיל.
חום בא גם מהמחמה,
הוא אחד הדברים.
טוב, אבל כנראה שחששו הפוסקים, חלק מהפוסקים חששו שברגע שהסיל שוקע ויושב, שזה ממש נקרא שהברזל של הפלטה הוא כמו מה? הוא כמו האש בעצמה. מי שרוצה לראות את הספרה הזאת, יש לכם ספרים כמו שלי, תוכלו לראות את זה, בעמוד... תראו, קצת קשה להסביר איזה עמוד זה, יש עמוד 40, כולם בעמוד 40 נמצאים, תהפכו דף, יש הערה מספר 29, רואים אותה? בצד לא, בצד שמאל.
פלטה חשמלית.
צד שמאל שלכם. ראית פלטה חשמלית? כותרת? יש לך ציון?
יש יותר חדש שהערות הן שונות.
פה, אז כתוב, תסתכלו.
29 זה אותו דבר.
אז 29 זה פה אותו דבר, אז אני אקריא לכם קצת. הוא פלטה חשמלית שאין בה דרגות שונות של חום. זה כל הפלטה שלנו. אין לה דרגות שונות של חום. דעת החזון איש שאינה נחשבת כגרופה וכתומה, שימו לב מה כתוב פה, שזה נקרא כמו אש גלויה. וכן דעת הגריש של ישיב, גם רבי יוסף שלום את ישיב, גם פוסק שזה נקרא כמו אש גלויה. למה? שלא חילקו חכמים בגזרתם בין דבר שאפשר לחטות בו ובין דבר שאי אפשר לחטות בו, ולכן מותר להשות עליה אם מכסה אותה בנייר אלומיניום אבא שיצטנן חומה מעט, אבל נייר דק לא מועיל כיוון שאין ניכר בו צינון, וגם מלשום שלפעמים מנחים אותו כדי לשמוע ניקיון הפלטה ולא ניכר שניתן לשם מיעוט החום. אז בוא נגיד מה הוא כתב, אחרי זה הוא התחיל לדבר כבר על הפתרון, אבל מה הוא כתב? שלפי שיטת החזון איש, הפלטה כולה נקראת גחלת. ואמרת למי שגם ככה... כן. שהכל נקרא גחלת. נדבר על הבלך. מצוין, כן. אתה צודק לתחורה. שהכל נקרא גחלת. ומלם הכל נקרא גחלת, אז זה לא נקרא גרוף הכתום. אם זה לא גרוף הכתום, לכן צריכים מה לעשות? צריך לשים חתיכת אלומיניום אבא. למה הוא מה אלומיניום אבא? כדי שהיא תמעט את החום. כדי שהיא תמעט את החום. מה שאין כן, אם שמים דף, הרבה בתים בעם ישראל, כל השנה הם שמים נייר קצף על הפלטה. למה? כי הם מיסטניסטים, הם רוצים שיהיה נקי. או הם שמים נייר אפייה, יש נייר אפייה לבן, הם גם שמים את זה. אז הוא אומר, צריך לעשות מעשה שיראה שרצית למעט את החום. אם אין מעשה כזה, אסור ככה, פוסק החזון איש.
אני הבנתי שיש עוד צבע, חוץ מזה שזה נוגע, שזה עדיין גוף. כי הפח מלמעלה, זה רק יחיטים, שתוכל לשים את הסיר.
כן, 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 זה לא נחשב הפרדה, מצוין.
אפילו שזה לא נוגע.
אפילו שלא נוגע, אני אמרתי קודם כל, שכן לא אומר שביד של נוגע. ואפילו שלא נוגע, זה רק
מילה. אפילו זה עד הנש גדול.
וכן דעת הגאון רבי ניסים קרליץ, אני אמשיך לקרוא, שאף על פי, שאף שאין הפלטה נחשבת, סליחה, שאף שאין הפלטה נחשבת גופה וכתומה, די בעיקר שעושה על ידי הנחת נייר כסף, שאין רגילים להניחו עליה, להחשיבה כגופה וכתומה, שכמן שיש מחוסה והם מתעסקים בה, ויש בזה קצת מיעוט החום, די בעיקר כלשהו. אז אני חוזר. בעיקרון הם פוסקים שפלטה נקראת אינה גופה וכתומה. אינה גופה וכתומה. אני לא רוצה לדבר אז אתה אומר ספרה חזקה, אבל בינתיים אני מדבר רק לפי האוסרים. בסדר, אתה אומר ספרה מצוינת. אבל לפי האוסרים, האוסרים לומדים שזה מקום של בישול כנראה, והם לומדים שזה נקרא כמו אש גמורה. כמו אש גמורה. מבחינת החזון איש, הוא ראה פה גז גלוי. מי ידח? דעה שנייה רבותיי. את הרב עובדיה ואת הפוסקים המקלים הם לא הביאו פה, אני אגיד לכם אותו בעלי. אבל פה הם הביאו את השיטה השנייה. מאידך, ושוט יגרות משה, כתב שפלטה חשמלית שאי אפשר לבשל עליה, כמו שאתה טענת, אינה בכלל הגזרה. זה לא קשור לכאן. וכן דעת הגאון רב שלמה זלמן נוי אורבך, והוסיף בטעם הדבר, שבמה שמעמיד את הגדרה במקום שאינה יכולה לבשל, נחשב הדבר כמעשה קטימה. שימו לב. יש פה דרגה שנייה. הדרגה הראשונה למדה שפלטה נקראת מה? לא גרוף וכתום. הדרגה השנייה לומדת שפלטה נקראת גרוף וכתום. למה נקראת גרוף וכתום? כי יש מחוסה. וגם כי לא רגילים לבשל. זה דעת הגאון רב שלמה זלמן אוירבך והגאון אגרות משה. אז אני חוזר. החזון איש והרב אלישיב למדו שמה רבותיי שפלטה זה נקרא כמו אש גלויה.
חזון איש.
אז הוא למד החזון איש שמה שזה פלטה גלויה. האגרות, משה ורב שלמה זלמן אוירבך למדו שמה שזה נקרא מה? פלטה מה?
גרוף וכתום.
שגרופה וכתומה. פלטה זה נקרא גרוף וכתום. יש דעה שלישית. דעה שלישית, מי שנושא את הדגל של הדעה השלישית זה העובדיה, אבל צריך לדעת שגם רבי עובדיה הדעיה בסוף ימיו פסק ככה, ויש הרבה פוסקים שפסקו ככה, הוא אומר אין דרך בישול. והוא לומד שעד כמה שאין דרך בישול, אז אפילו לא נקרא גרוף וכתום. מה הכוונה? גרוף וכתום זה מקום שדרך בישול, רק גרפתי וקטמתי. ואז יש תנאים, איך מותר, בשבת, להחזיר או אסור. בא עובדיה וטוען, במקרה שזה פלטה של שבת, אחד היתר, אני אגיד שלוש היתרים שיש לו. היתר ראשון, אי אפשר לשחק במעלות של פלטה של שבת.
אין כפתורים.
אין כפתורים. שתיים, שמה עליה. מה זה שמה עליה? כל ילד,
חום
קבוע. אני אגיד, צירוף שאתה אמרת, חום קבוע. תמיד, מה זה, מה הבעיה בחיתוי? שהחום מתחיל לרדת. כל מנגל, למה אתה מנפנף? החום מתחיל לרדת. מה שאין כן, בפלטה, החום הוא כל הזמן אותו דבר. שלוש, שמה עליה. מה זה שמה עליה? כולם מכירים, כל ילד הכי קטן בבית יודע, זה פלטה של שבת. אז הוא נזכר, פלטה של שבת, פלטה של שבת, פלטה של שבת. הוא יודע שאסור לבשל בשבת. אז לכן אני אומר, שלוש דעות אמרו בפלטה. עכשיו עוד דקה נגיד גם את הנפקמינות בין הדעות, אבל קודם כל שלוש דעות עיקריות שיש לנו בפלטה. דעה ראשונה, אינו גרוף וכתום. זה הכי גרוע בעולם, זה החזון איש. והחזון איש והרב אלישיב. דעה שנייה אומרת שזה נקרא גרוף וכתום. זה אמרנו יגרות משה, ירושלים הזה, אמרנו הרבה.
אבל גם הם אומרים שאין דרך לבשל עליה.
נכון, אבל הם לא מקצינים, מצוין. הם אומרים אין דרך לבשל, אבל זה רק נקרא גרוף וכתום.
למה לא שנגיד שגם מבחינת שיהיה אותו דבר? אין דרך לבשל עליה.
נכון, 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 נכון.
אז אולי זה רק שתי דרגות.
הם לא הוסיפו אותה. לא, אבל הנה הוא כותב
לך.
למה? אבל תראה מה הוא כותב. נחשב הדבר כמסע קטימה. ולא יושב את החשש חיתוי מאחר שפלטה מיועדת לבישול. כמובן שאני יכול
להגיד. אינה מיועדת לבישול. מילא, אינה מיועדת לבישול, אז אין גם...
לא, אבל הנה הוא מתאום מסיים לך, ודינה כקש הוא גברה. זאת אומרת, אתה רק מרוויח את הנושא שזה נקרא כמו גרוף וכתום. אבל חס וחלילה, למשל, קש הוא גברה מותר להחזיר בשבת, בלי תנאי חזרה, אסור. לכן הוא אומר, לפי העובדיה, זה הדעה השלישית, הוא לומד שזה בכלל לא נקרא מקום בישול. דהיינו, אין לי שום חששות. כל סימן רשום ג' לא קיים לפי הדעה שלו. אז עכשיו יצא לנו שמה? שיהיה גם נפקמינות בין כל ההלכות. אם אני לומד כמו החזון איש, שהפלטה היא נקראת מה? הפלטה היא נקראת אינה גרופה וכתומה, אז אסור אפילו בערב שבת לשים שום תבשיל, חוץ ממרק. ולמה? בגלל שצריך תנאי שמצטמק ורע לו, ושום תבשיל היום הוא לא מצטמק ורע לו. איזה תבשיל אתה מכיר שמצטמק ורע לו? אולי... מים, רק מים. אורז אני חושב שהוא גם מצטמק ויפה לו. אני לא מדבר בנשרף. אם הוא לא נשרף, הוא מצטמק ויפה לו. אם הזמן הוא נהיה יותר טעים. האורס הערב שבת הוא יותר טעים מהאורס באמצע השבוע. האוף, למשל, גם מצטמק, הוא נהיה יותר טעים.
זה תבדיל שלא קיבל ביום חוזר תבדיל.
זה גם ודאי, כן. אז עכשיו, זה התבדיל העיקרי.
זה אוכל, אוכל פי שלוש, משוכל ביום חוזר.
נכון. עכשיו, וגם נראה אותך באמצע השבוע על הבוקר, אוכל חמיש. מי שיעשה את זה, אני... יקבל פרס נובל.
הבבלי לא היה עושה ככה.
מה זה,
עשר בבוקר, אתה מסוגל לאכול היום חמין?
אבל בשעה קמתי, אתה יודע?
באיזה שעה קמת?
רק בשבת אפשר.
רק בשבת, כן, זה שגונה מיוחדת.
לא רגיל, אין דבר כזה.
אין דבר כזה, בן אדם לא יכול
לאכול. זה יהיה סעקום שלוש בעצר רב הלאר.
מה זה?
זה יהיה מסוגל רב הלאר בני על הקמתי, בסדר? אז עד שאני אוכל את החליטה
ולסושה,
זה כבר נורמלי
שבן לך. טוב, כנראה זה סעודה שלישית שלך, לא? מה, לא אכלת מארבע בבוקר? אה, לא אכלת?
מה תוכל?
לא, אבל לא עשית קידוש, משהו?
הרי התפילה...
אה, עושים קידוש.
אז אני אוכל בשמונה...
אני רואה את האנשים שאוכלים בקידוש אחרי התפילה בבית כנסת, אני לא אומר בכלל איך הם מצליחים ללכת לבית, לא רואה כמו קידוש בכלל סעודת שבת. אוכלים שם הכל, את הקוגל ואת החמינה.
רק אם היו אוכלים חמינה. רק אם היו אוכלים בבוקר ביצים וחצילים, שבש לי שאת החמין.
שיהיו בריאים, אני אגיד לך. כל עדה ועדה והמנהגים שלה.
והכתיבה שלה.
והדברים שלה. אז לכן, צריכים לדעת, יש לנו את הדעה הראשונה שאמרנו שזה דעה של החזון איש, אסור לשים על הפלטה גלויה. בערב שבת, יום שישי, אסור לשים שום תבשיל אם הוא לא מבושל כל צורכו, או מצטמק ורע לו, או היתר של גדרה חייתה, למי שסובר שיש היום גם גדרה חייתה. לפי רבי שלמה זלמן אוירבך, מותר לשים תבשיל אפילו שהוא לא מצטמק ורע לו. מותר לשים על הפלטה תבשיל אפילו שהוא לא מצטמק ורע לו, והסיבה שזה מותר לפי רבי שלמה זלמן, בגלל שהוא לומד שזה נקרא גרוף וכתום. כפי שתתר עובדיה, מותר בערב שבת. מה ההבדל בין השיטה של העובדיה לשאר הפורים? מה הדין בשבת? וזה הנפקא מינה שלנו. האם בשבת מותר לי להוציא אוכל יבש מהמקרר ולשים אותו על הפלטה? האם מותר או אסור? זה יבש.
לא, לפי מי? רק לפי הרב עובדיה. לא, רק לפי הדעת הרב עובדיה. לפי הדעת הידע, אתה לא יכול בלי היקר.
אז זה צריך לדעת שההלכה הזאת מאוד מסוברת. הרבה חושבים שאם הוא שם תפשיל יבש, מותר לשים אותו על הפלטה בשבת.
צריך לדעת... זה שהיא עובדת עם שעון שבת.
זה ודאי, זה עוד פעם, תזוב את היתר הזה. מדברים מלדעת. צריך לדעת, בעיקרון לשים תפשיל על הפלטה, לשים תפשיל על הפלטה בשבת, חוץ מהרב עובדיה, לכולי עלמא זה אסור.
כי זה... חוץ מהרב
עובדיה, הרב עובדיה פסק.
לפי מה הוא הלך?
הוא הלך לפי...
לפי מרן, לא?
לא, לא, מה פתאום? לפי שיטת הרב עובדיה הוא למד, מרן לא דיבר על פלטה, שים לב, אין מרן על פלטה. לפי מרן, יש לנו סעיף א' וסעיף ב', תקרא את סעיף ב', תבין מה שאני אומר, תקרא את סעיף ב', בכבוד, תקרא. תקרא את סעיף ב', רבי ציון. תקרא, בדף כף ב', תקרא את סעיף ב', ואז לפי זה נבין את ההלכה. תקרא, בעמוד כף ב'.
כף ב'.
עצור, עצור, עצור. תגדיר מה אתה מדבר. קירה שהיא גרופה וכתומה. זה פלטה לפי מי?
לפי הדעה השנייה.
רק לפי, לא, לפי חם עובדיה זה... זה יותר טוב מגרוף וכתום. כי זה אפילו לא דרך בישול. זה לפי הדעה השנייה. לפי החזון איש, מה זה פלטה אמרנו? לא גרוף וכתום, זה יש גלויה. לפי שתת רב שמזן מנהור בהגויגות משה, זה סעיף ב'. עכשיו אתה קורא סעיף ב', תדמיין פלטה של רב שלום מזן מנהר בה. בסדר? רבי ציון, עכשיו תקרא. קירה.
אז קירה שהיא גרופה וכתומה ונתה לה סקירה מעליה, אם בשבת נותה להציעה. כל זמן שהיא רותחת, לא הניחה בגלל הכתב.
ודווקא?
בגבה?
בגבה? אבל לתוכה אסור. תגיד לי באיזה תנאים אתה עומד ברגע שאתה מוציא אוכל יבש מהמקרר. אני שואל אותך שאלה, היא רותחת? לא. היא הנחת אותה על גבי קרקע?
לא. בדיוק.
מקרר זה הכי על גבי קרקע. בכלל לא... מה זה הניחה על גבי קרקע? כתוב, שמורדת את זה מהפלטה ולא שמת את זה ישירות על הרצפה, אז זה נקרא עוד לא ניחה על גבי קרקע. אבל הכי קרקע בעולם זה תפשיל שבן אדם לא שם אותו על הפלטה בכלל בשבת.
אני חושב שאני יכול להגיד לי פה שהוא עומד עם קרקע. למה הוא הביא את המשפעה?
הקרקע, כי אם אני משמע שכנראה
פעם
היה להם הקלטה יצאה.
לא
היה להם כלום.
הם
היו אוכלים על הרצפה, הכל היה על הרצפה, כל החיים היו על הרצפה.
אפילו שהיה שיש, לפי דעת, אני חושב שקרקע זה יסך דעת גנות. אם אתה שם, אפילו שהיה להם שיש, ברגע שאתה שם על הקרקע, ודאי שאתה לא רוצה לאכול את זה עוד פעם.
בוודאי. אז לכן צריכים לדעת, לפי כל הפוסקים, חוץ מהרומדיה, אסור לשים אוכל על הפלטה בשבת. איזה אוכל על הפלטה בשבת? אוכל שהיה במקרר, אסור לשים.
אפילו אורז.
אפילו אורז. למה? כי יש תנאי חזרה. ועד כמה שאתה לא עומד בשום תנאי חזרה, כי האוכל היה במקרר, אסור. צריך לדעת, זה הלכה פשוטה. פסוקה. לא פשוטה, פסוקה. אבל אם הוא שם דבר חוצץ, למשל, הוא לוקח תבנית, לוקח תבנית, אני יודע שיש לו בתבנית של התנור, ראיתי הרבה אנשים בישראל שעושים ככה, לוקחים את התבנית לתנור הגדולה הזאת, הברזל, שמים אותה לפלטה. פה, לכולי עלמא זה מותר לעשות.
אני אומר שהרב
יצחק יוסף,
הוא בעצמו אמר שאפשר לשים על הפלטה דגים שיש עליהם קצת.
נכון, כי הוא פוסק כמו הרב עובדיה, כמו אבא שלו. הוא פוסק שפלטה זה נקרא מקום שלא דרך בישול. אז לכן...
אתה בא להגיד אסור, זה לדעת אחרת, אבל אם אדם עשה לא אמר אסור.
לא, חסור, חלילה, לא אמרתי עכשיו ש... מה זה לא אמר אסור? לפי שאתה שומע זה על מלובך, אסור לו לעשות את זה. רק יש לו יותר לאכול את זה, כי יש פוסקים שחולקים. מה זה? אם אשכנזי הוא עבר איסור, בוודאי שעבר איסור.
למה? אבל הרב דחליה הוא גם פוסק ככה.
גם לפי הרב דחליה זה אסור. לפי הבן איש חי, הוא לא יודע מתייחס לזה, אבל בפשטות הוא עשה את זה.
בלי חוצץ, בלי חוצץ.
פשטות, אני לא יודע מתייחס לזה, לא יודע. בזמנו לא נהיה לי הפלטה, בן איש חי לא היה פלטה, לא היה כלום. אולי התייחס למשהו דומה, אבל הרבה פוסקים עמדו שזה אסור. לכן צריכים לדעת, להחזיר בשבת, זה בעיה. למי שפוסק שפלטה זה נקרא גרוף וכתום, זה בעיה להחזיר בשבת, זה לא פשוט. אז אני אומר, לפי הפוסקים שאומרים שזה נקרא מקום שהוא לא דרך בישול, אז זה מותר. לפי הפוסקים שאומרים שזה דרך בישול, ורק זה גרוף וכתום, אז יהיה בעיה. יהיה אסור לו להחזיר בשבת.
אם אדם עשה מעשה כזה לתוך הבית, אני לא יכול להגיד לו, מה עשית? הוא
מותר לו
לאכול את זה, כי זה פוסק כמו עובד עשר, זה לא בעיה.
בדיוק. מי שפוסק כמו עובד עשר, מותר לעשות את זה אפילו לכתחילה, אני לא דיברתי על זה.
לא, זה
בשביל לא דיברתי. אני אמרתי לך, מה אני עשיתי עכשיו? אני הצגתי שיש פה שלוש בירות. כל אחד יבחר לפי מי הפוסק שלו. עשה לך רב, מסתלק מן הספק.
אבל אם הבן שלך עכשיו מחליט ללכת לפי עובד עשר, אתה מחליט לפי הבן שלך, ואתה תגיד, לא אכל, לא תאכל את זה? אל תחמם את זה?
כל אחד שפסוק מה זה
הוא מבין. אבל עכשיו הוא לומד את עבוד יוסף, הוא עכשיו החליט להחדר מה הוא איזה. מה אתה אומר לו עכשיו?
זה לא גמור, מה? כל הכבוד לו, מה?
אתה מחמיר כמו בן ישחי?
אתה מחמיר, תחמיר אתה, מה אתה? אתה יודע מה? הגמרא אומרת, באתרא דרבי יוסף, אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה הזאת. המשנה בחולין דף קי"ג עמוד א', יש שם שלושה דעות, בשולחן ערוך כתוב שלוש דעות, כתוב, במשנה שם כתוב שתי דעות. האם מותר לאכול עוף בחלב? דעה אחת אומרת שאסור, דעה אחת אומרת שמותר. למה אני אמרתי שלוש דעות? בגלל שיש שם התוספות. התוספות מופיע בדף קי"ג ג' והתוספות הזה מופיע בעוד מקום גם בדף קי"ד. התוספות כתב מפורש שיש דעה שסוברת שעוף בחלב אסור מדאורייתא. אבל שלוש דעות יש, רבותיי. דעה ראשונה אומרת עוף בחלב אסור מדאורייתא, זה תנא קמא. דעה שנייה אומרת עוף בחלב, כמו שאנחנו פוסקים, אסור מדרבנן. דעה שלישית אומרת שעוף בחלב, עדינו שמה? שמותר. רבי יוסי, באתרא דרבי יוסי, היו אוכלים עוף בחלב. היו אוכלים עוף בחלב, הוא התיר לאכול עוף בחלב. אז יש מרשה, אני לא יודע אם המרשה הוא במקום, אבל יש מרשה, וזה גם יענה לך על השאלה שלך. מרשה שואל חסר חלילה, רבי יוסי, שיעלה לשמיים, יגידו לו, נו, 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 אכלת עוף בחלב? ודאי שלא. למה לא ודאי שלא? בגלל שהוא מבחינתו לקח את הסוגיה, למד את הדברים, הוא הגיע למסקנה והבנה שמותר לאכול עוף בחלב. שמה שאסור לאכול זה רק מה? בשר וחלב. אבל עוף בחלב הוא סובר שמה שמותר לאכול. אז כשם שהסכימו בית דין של מטה, איך הסכימו בית דין של מעלה? אדם שלומד את הסוגיה והוא לא לומד אותה עם אינטרסים. למשל, אדם שמגיע לסוגיה ואומר אני רוצה כולות. אני רוצה שיהיה לי חיים קלים. זה לא נקרא, אז תודה רבה שאתה פוסק, מה הפוסק הזה? כן? אתה עושה מה שאתה רוצה. בזה הוא פוסק לכולה, אתה פוסק כמוהו. בזה הוא פוסק לכולה, אתה פוסק כמוהו. זה בן אדם...
לפי איך שנוח
לו. לפי איך שנוח לו, ככל שיהיה לי המזלג. אז זה ודאי שזה לא מועיל. זה בן אדם שלא שווה כלום, כן? אבל בן אדם שהוא באמת, הוא הגיע להבנה והוא ככה הוא פוסק, בוודאי שאז אז, 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 אם יש לו על מי להסתמך, אז זה בסדר. חייב לך את הדבר. מי שהוא בא, בכל ההלכות הולך כמו עובדיה, חזק הוא ברור. מי שהולך בכל ההלכות כמו הרב בן ישחי, חזק הוא ברור. מי שהוא אשכנזי והולך בכל ההלכות כמו הרמה, חזק הוא ברור. בן אדם ברגע שהוא החליט, עשה לך רב, מסתלק מהספק. אתה יודע מי זה הרב שלו מזלם לנוירבך? הוא עושה, שלו מזלם לנוירבך היה אדם. אני חושב שאחד הדמויות, אתה הכרת אותו מבית וגן. הוא היה נמצא הרבה בבית וגן.
הוא היה גם בבית וגן? לא.
הוא היה נמצא, הוא היה לומד בכל, הוא היה מגיע ללמד בכל תורה.
שער החסד,
שער החסד, אבל הוא היה מגיע ללמד בכל תורה. הוא מספרים עליו סיפור גדול, לא יאומן. הוא מספר שהוא היה בחור, הוא לא הלך לחתונות. למה הוא לא הלך לחתונות? הוא אומר, כאילו, הוא היה רוצה יותר ללמוד. מה אתה רוצה ללמוד? בזבוז זמן. אחרי זה בסוף ימיו היה הולך לכל חתונה. כל חתונה שהיו מזמינים אותו והוא מכיר קצת, היה הולך. אז אמרו לו, מה זה הרב? אתה היית צעיר, אתה לא הלכת לחתונות. פתאום עכשיו שנהיית מבוגר ונהיית רב גדול, התחלת ללכת לכל החתונות. אז הוא אמר, תראה איזה יסוד הוא אמר. מה שהייתי בחור, כמה הייתי יכול לשמח אתה בכלל? כמה? אתה יודע, אתה מגיע, או רואים אותך, או לא רואים אותך. לא, זה לא כל כך היה עושה שמחה. זה היה סוג של בטל ב-60. מגיעים 60 אחורים, אז אתה עוד אחד שמגיע. הוא אומר, היום אני מבוגר, ואני יודע שאנשים מכבדים את זה שאני מגיע. אז הוא אומר, אני מגיע לשנייה אחת והולך, וזה עושה הרבה שמחה. אז שווה לי להגיע. בשביל לשמח חתן וכלה. זה היה ההסתכלות שלו. הסתכלות שלו היה איך אני משמח את החתן והכלה. איך אני עושה להם שמחה? זה היה ההסתכלות שלה. אז הוא אמר, שהייתי צעיר, לא הצלחתי לשמח אותה. למה לא צריך לשמח? אני יודע, עוד אחד, עוד בחור אחד הגיע. אז הוא הגיע. אבל הוא אומר, עכשיו זכיתי שבזכות התורה שאני לומד, בזכות התורת אמת שהוא לומד, צריך לדעת, משום זה הנרבך, זה היה ההגדרה, אני חושב שאחד הפוסקים האחרונים שכתב הגדרות בהלכות שבת, הגדרות בהלכות שבת זה הוא. כל השמירת שבת כנחתה, הכל, לא הכל, כאילו, אבל רובו, זה הכל תורה של אוימך. עכשיו זה נאמר. תראה, יש דברים שכן, יש דברים שלא, אבל צריך לדעת שכל הפוסקים הספרדים היום האחרונים, כולם הביאו את השמירת שבת כנחתה. הרובדיה מביא אותו בכל הערה. כמעט בכל הערה על הלכות שבת, הוא מביא את השמירת שבת כנחתה. והמנבד זה היה הרב שאי אפשר לתאר איזה ענווה, והוא גדל איתנו בבית וגן, הוא היה האדם הכי מתוק בעולם שאני מכיר, הצדיק ואדם ענה והכל, והוא זכה שבאמת הלכות שבת זה שלו, הלכות שבת זה שלו. הספר שהיום אנשים הכי הרבה משתמשים בו זה ספר שמירת שבת הלכתה, זה אין ספק, זה זכות.
הוא לא כתב את זה בעצמו,
מי האמרת? הרנבט כתב בעצמו.
לא, לא, לא.
עכשיו, זה הרנבט לא כתב בעצמו. הרנבט שהוא תלמיד שלו, הוא זה שכתב את הכל. הוא זה שכתב את הכל. זה זכות גדולה.
יש שם הערות כאילו?
מה זה? לא, הרנבט עבר על הספר. הוא עבר על הספר וראה...
זה אומר הסלמה.
כן, בדיוק, הוא כותב. אני עברתי על הספר, וכל ההלכות שהסתכלתי הן נכונות. הוא מה, הוא כתב שם הכל, הוא כתב שם... כל הנושאים יש לו גם אינדקס בסוף, מי שרוצה למצוא שאלה בערב שבת או בשבת, לא יודע מה לעשות. למשל, מותר לך לקחת בקבוק של מים חמים, לשים לילד קטן בתוך, זה התמנה, זה לא התמנה. לקרוא למשטרה, מותר לקרוא לזה, לאישה יולדת, כל, הכל הוא נגע. אין דבר אחד שהוא לא נגע, את הכל הוא כתב. היה פעם אחת מעשה איתו בבית וגן, הוא הרי, הגוי של שבת הראשון שהיה זה היה שלו. הוא בבית וגן, היה רב בבית וגן, אז רחוב פרנק, שלא שמע, זה גוי ששבת היה תחת פיקוחו. והוא למה עשה את הדבר הזה? בגלל שהיה הרבה דברים שאפשר לעשות אותם על ידי גוי שבת. ובאמת, הגוי שבת שם היה עובד 24 שעות. 24 שעות ביממה, הגוי
שבת...
מה? מה זה?
אם היה זוכר על הדבר.
לא, הוא היה פעיל, אני זוכר אותו, והוא היה... אתה יודע שמשמור אליו, הוא צריך לחבר חמצן. אלא אני יודע בן אדם שצריך לחבר לו חמצן. זה צריך לעשות לו ככה, זה צריך... הוא היה יודע הכל, היה לו רשימה. היה לו 60-70 קריאות בשבת. 60-70 קריאות בשבת. היה בית וגן של פעם, זה היה שכונה של מבוגרים. זה לא היה כמו היום, אתה רואה כולם צעירים שם. היו כולם מבוגרים שם, אז היה צריכים עזרה. אז הוא היה מודרך. אמרו לי שבביתר, הגוי של שבת של ביתר, יודע הלכות. יודע את כל ההלכות. הוא מגיע, הוא אומר, נו, איך היה קוגל, איך היה צ'ונט, איך היה זה, הוא יודע כבר לדבר, הוא אפילו מדבר איתם ביידיש, הוא יודע הכל. השם ישמור, הרבה פעמים מצאו בסוף שהם היו יהודים, שהם מצאו שזה אימא שלהם הייתה יהודיה, ובזכות זה, הם זה. טוב, אז נחזור לענייננו רבותיי. לכן, להלכה, לכן ההלכה, בן אדם שרוצה להחזיר אוכל, ולשים אותו על מי המקרר על הפלטה, צריך לדעת שזה מחלוקת גדולה. לכאורה, אנחנו נצטרך להסביר, למה גם מי שיחמיר, וזה מאוד חשוב להסביר, גם מי שיחמיר לא לשים אוכל על הפלטה, למה הוא מתיר לקחת את הקומקום של התה ולשים אותו על המחם? כל ההקדמה שהקדמתי היום זה בשביל להגיע לשאלה הזאת. למה גם לפי הפוסקים, נכון? אתה מכיר מישהו שלא מתיר לשים את הקומקום של התה על המחם?
למה שיעשו?
למה שיעשו? בשתי מילים. מה אתה רואה במחם? יש כפתורים גלויים. זה נקרא גרוף הכתום או לא גרוף הכתום? זה הכי לא גרוף הכתום שיש. למה? כי יש את הכפתור אחד לרתיחה, כפתור אחד למצב שבת. אם המים מתקררים, מה עושים? הרתחה. הכי גרוע בכולל, יש הרבה אברכים, רוצים לשתות קפה שחור, שהוא יהיה רותח. אז יש קומקום של 150 כוסות, ובשביל הכוס קפה אחד שלו, שיספק ספקה, אני יודע, שלא יהיה לו הכי רותח בעולם, לא רץ על הכפתור, ואז מתחיל לבעבע, אתה רואה את המכסה, עולה יורד, והעיקר שהכוס קפה שלו יהיה מה? יהיה רותח. אז זה נקרא כלי חיטוי. זה דבר שמה? עשוי לזה. זה עשוי בשביל להרתיח אותו. זה לא פשוט הדבר הזה. לכן, צריך לדעת שאנחנו נצטרך לעבוד. מה?
שבוע שעבר אמרנו שהמכדרה לא.
המים מצטמק ורע לו, אבל התה?
התה,
מה הוא גם מצטמק ורע לו? יכול להיות. יכול להיות שזה יצא.
מה
שמונח על... התה שמונח על המחם.
אם גבל על המים, זה הלך ליבוד.
אז הלך ליבוד. יכול להיות שגם נצרף את זה.
אבל החשש חיתוי זה על המים. זה לא על מה שנמצא מעל.
או. בסדר. זה גם צירוף. יש באמת נידון. אנחנו פעם אחת דיברנו על זה. מה דין בן אדם ששם אוכל שהוא מצטמק ויפה לו? למשל, הוא ישים מעל המים, הוא ישים ביצים. ביצים זה מצטמק ויפה לו. כן? הוא ישים חתכת בשר, מצטמק ויפה לו. האם העיקר יהיה המים? שהמים הם מצטמק ורע לו, או שנגיד שבלי שהוא שם פה דבר שהוא גם מצמק ויפה לו, וגם מצמק ורע לו, אז יהיה את האיסור. טוב, זה
הכל. זה הכל.